רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, ועוברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת כל נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
כל נותן, המרכז לסיוע חברתי.
הנדלן של רדיו סול, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, רדיו סול, באולפן, אופר לוין, צהריים טובים, רואי בן חמו.
צהריים טובים, מה נשמע?
מה שלומך?
ברוך השם.
וכמו שאמרתי לך, אנחנו תמיד מתחילים את בדרך כלל, במרבית המקרים, את השידור שלנו עם שיחת טלפון עם ריקו. ריקו, מה קורה?
בסדר גמור, מה נשמע, מה שלומכם, החדש?
חדש... לא יודע, נראה היום בשעה 5 אחר הצהריים שיהיה מה קורה עם המדד.
תודה. ירד, אני... ירד היום.
כן, כן, כולם אומרים שירד, אבל אתה יודע, פתאום יכול גם להפתיע אותנו, ואז שום דבר לא יקרה, ואנחנו סתם, לא יודע, אנחנו, וואו, בתקופה מטורפת.
כן. בוא, תראה, אני באמת חושב שהוא ירד. מה אני? אני לא כלום. אתה יודע, באמת, אנשים מדברים, זה הלך רוח. בשוק שהמדד ירד אחרי הרבה זמן שעלה ועלה 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 עלה, לכל מי שקונה בסופר, לכל מי שמשלם מזונות ולכל מי שמשלם משכנתאות. אבל
גם מזונות זה צמוד למדד?
תמיד, כן.
וואו, טוב, נו,
תמיד.
בסדר, לא יודע.
אתה לא יודע ואל תדע.
שלא נדע.
שמשלמם, שזה בערך, כן, שזה בערך 50% ממשקי הבית בישראל, אבל בסדר. אבל זה לתוכנית אחרת בפינתנו, פינה למשפחה.
זה כן.
אבל בהקשר של הנדלן, אני חושב שקודם כל כולם רואים, יודעים, קוראים, שיש עצירה. יש בו מספרים, דיברנו בתוכנית שעברה או לפני שבועיים, כי שבוע שעבר לא היה תוכנית, מצטערים מאזינים יקרים שלא הייתה תוכנית, אבל
לא הייתי זמן.
כן, אופר הבריז, בסוגריים, כמו שדור, בטח שומע אותנו עכשיו מהודו, שלום דור, תהנה.
אתה יודע דרך אגב, ריקו, שאתה יותר מתמיד מדרור בתוכנית?
כי כיף לי איתך, אופר.
תודה רבה, תודה.
ו... יש כבר עצירות, מדברים על מספרים של 19% עצירה במחירות של דירות חדשות, שזה כבר מספר, וואלה, חזק. זה לא רק בגלל המדדים שעלו, וזה לא רק בגלל שפתאום המחירים עלו, וזה קצת נמאס לאנשים, זה גם בגלל המצב רוח של הבחירות, שלא יודעים מה יהיה, ותמיד, תמיד, תמיד, תמיד לפני בחירות יש איזושהי עצירה שרוצים לראות מה יהיה אחר כך, אז שלום למאזינים היקרים, וכבר נקדים את המאוחר ונעיל לכם שום דבר לא יקרה אחר כך. העצירה הזאת היא גם במשכנתאות, שאני אשמח עופר אם אתה תגיד מילה על זה, גם אם לקיחת המשכנתאות ירדה בצורה חדה מאוד כלפי מטה, נכון?
כן, יש, סכן, המשקיעים כרגע חלקם הגדול קצת ירדו מהמדף, תקן אותי רואי, אתה מתעסק קצת עם משקיעים גם, כן. הם קצת ירדו מהמדף כי פתאום הכסף עולה להם יותר יקר, למרות שלדעתי, אם אתם שואלים אותי, זה הזדמנות כרגע לקנות למשקיעים, כי יש פחות, אם אנחנו מכירים תקופה מלפני חצי שנה שקצת יותר, שכולם רבו והמחירים עלו ו... ומישהו הציע מחיר וכעבור יומיים המחיר לא היה טוב, היום התקופה היא קצת יותר טובה למצוא הזדמנויות שהן יותר בטוחות, אבל בסוף המחירים יחזרו, אנשים צריכים לגור איפשהו. כמו שאנחנו כל פעם אומרים, אתה אמרת את זה שלפני שבועיים, אנחנו צריכים כאן 90 ומשהו אלף יחידות דיור חדשות בכל שנה. נכון, אז מאיפה הביאו את הדבר הזה?
הלו?
כן, כן, אתה איתנו?
אני אלעתם, סליחה.
כן, אז אני אומר, מאיפה הביאו את הדבר הזה ש... אם לא יקנו?
אין כזה דבר. לא קיים.
דרך אגב, היום דיברתי עם איזשהו חבר בבוקר, והוא אמר לי משהו מאוד... הוא אומר, כרגע, ברגע שיהיה לך עצירה של בנייה, עצירה של רכישות נדלן, זה רק יעלה את המחירים, והוא צודק, אני חושב, כי מה שקורה, הקבלנים ששילמו כבר על הקרקעות, לא מקבלים את הכסף שלהם, או צריכים לממן אותו יותר יקר, הם לא התחילו פרויקטים חדשים.
יש, זה נכון, זה שני דברים יקרו. ברגע שיש, פתאום רואים שיש עצירה דרסטית, שוב, לא עצירת מצב רוח כמו שאני קורא שיש עכשיו בחודש, חודשיים האחרונים. ברגע שיש עצירה באמת, תקופה זה חצי שנה ומעלה. ברגע שיש כזה דבר של עצירה כזאת, חדה, מה שקורה זה שני דברים. אחד, באמת, המחירים לא יורדו. אולי אפשר להוציא צ'ופרים לדירות מלאי, לדירות על המדף, שהן מוכנות למחירה. אנחנו מדברים רק כמובן על שוק החדש, דירות חדשות, לא דירות יד שנייה. על דירות שוק החדש, אז יהיה עטבות כאלה ואחרות, יקנו סל מוצרים חשמליים ב-25,000 שקל לקנות, כל מיני צ'ופרים כאלה. למה? כי אי אפשר להוריד במחיר, יש דוח אפס, שדוח אפס מוגש לבנק המלווה, אי אפשר לרדת מתחת לבסוף, שמוכרים את כל הפרויקט למחיר מסוים שלא רשום בדוח. אי אפשר לעשות את זה, הבנק המלווה יעצור את הפרוס, בלתי אפשרי לעשות
לא,
את
לא, זה. לא יהיה לך בנק מלווה, אתה יודע, יכול להיות שיבוא
לא
יזם. סקל, בוא נדבר גם מספר, אני לא
רוצה... רגע, רק ברשות חופה, אני רוצה להשלים את הדבר השני, ודבר השני, ליזם שרוצה להתחיל לשווק פרויקט מסוים, נגיד שהוא דוגר אליו עכשיו, סליחה דוגר, מתכנן, היתרים וכו' וכו', במשך, בשנה, שנה וחצי האחרונות, והוא רצה להוציא אותו לשיווק, בוא נניח בינואר 2023, והוא רואה שהשוק בחודשיים האחרונים, או חצי שנה, עד שנגיע לינואר, הוא באמת עצר וירד בצורה דרסטית, לא במחירים, אלא במחירות, הוא יגיד, אוקיי, אז אני לא מוציא עכשיו לשיווק. לא מוציא לשיווק את הפרויקט הזה. אני אחכה, שילמתי על הקרקע, אחלה, אין לי עוד כמה ריביות, ממילא אני אעלה את המחירים אחר כך, הוא לא יפגע מזה, אל תדאגו. אבל מה שיקרה, ברגע שיצרו עוד ועוד 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 קרקעות, שוב, מה קורה דבר הכי פשוט שבעולם? ההיצע יקטן בצורה משמעותית, הביקוש תמיד גודל, ודיברנו על זה מספיק, הוא תמיד 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 יגדל, כי האוכלוסייה במדינת ישראל גודלת, ולכן, שוב, המחירים יעלו. למה? כי היצע קטן מהביקוש, בצורה עוד יותר מצומצמת.
כן, ודרך אגב, אפרופו, דיברת על משכנתאות ודוח אפס ובנק מלווה, אותנו, את כולנו בערך, לימדו שאם אתה הולך וקונה בפרויקט ואין בנק מלווה, זה כוכבית פחות טובה. גם דרך אגב, יש קבלנים שלוקחים בנק מלווה אפילו שהם לא צריכים את הליווי הבנקאי, בשביל...
רק כדי להניח את דעתם של הלקוחות.
בדיוק, חלק מהשיווק מגדירים את זה. עכשיו, כשאתה לוקח בנק מלווה, לצורך העניין, הבנק המלווה דורש מהיזם להציג לו תוכנית עסקית שיש לו רווח מסוים. הרווח הזה בדרך כלל, לא רוצה להיכנס למספרים, אבל יש שם רווח של יפה. הבנק דורש, יכול להיות שדרך אגב יזם יבוא ויגיד, אני מספיק לי 4% רווח על הפרויקט. הבנק המלווה לא ייקח
את הפרויקט. הבנק זה לא הסכים, נכון.
בדיוק, אז אתה יודע, יש כאן איזשהו סוג של גלגל, שגם הבנק המלווה הוא חלק מהגורם לעליות המחירים האלה. הוא צריך לשמור על הקבלן שירוויח את אותם אחוזים.
מבלי לגעת באמת באחוזים האלה, אבל אתה ואני יודעים אותם, אבל לחברות מאוד 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 חזקות וגדולות, הם נותנים קצת פחות אחוזים, אבל גם הפחות אחוזים האלה, הם עדיין זה ספרה דו-ספרתית.
דו-ספרתית.
דו-ספרתי. אז אי אפשר לרדת ממנו. אי אפשר לרדת ממנו.
קיצור, זה מעגל קסמים.
מעגל קסמים שלא ייגמר לעולם, כנראה אנחנו מדינה קטנה, אנחנו מדינה בלי הרבה אדמה,
ריקו, זה ייגמר ביום, ריקו, זה ייגמר ביום שיתחילו לפתח את הנגב, ויתחילו לפתח אולי גם את יהודה ושומרון במקומות יותר נגישים נקרא לזה, ויתחילו לפתח את התחבורה הציבורית כמו שצריך.
תגיד לי אופר, אתה מדבר עם אשתי?
לא, לא הייתה... פעם אחת יצא לי לדבר איתה, אני חושב.
כי היה לנו בדיוק את השיחה הזאת השבוע, והיא אומרת לי, מה, בנגב, ועבודה, ומפעלים, וזה וזה, אמרתי, את יודעת מה, סבבה, יש הכל, יש, בסדר, נניח ויש הכל, עכשיו, הכל קיים, את עוברת לשם? אומרת לי, לא. אז מה אתה רוצה?
לא, אבל כי התרגלנו. אנחנו האנשים שחיים באזור המקום שלנו. אבל אם היה מחר, אתה יודע מה, אני מדבר עם בן אדם שגר בחיפה ועובד בתל אביב. הוא גר בחיפה כי הסחירות שם היא יחסית זולה לו, ועובד בתל אביב כי מבחינתו זה שעת נסיעה בסך הכל, שהרכבת עובדת כמובן.
ברכבת, כן.
אבל בסופי שבוע יש לו בעיה לבקר את ההורים, אז הוא כן מחזיק אותו, אבל הוא מחזיק את האוטו הזה רק לסופי שבוע. עדיין אני דרך אגב שגר בכפר סבא וצריך להגיע ביום רביעי הבא בשעה 9 הבוקר לתל אביב, מקלל את אותו אחד שעשה לי את הכנס הזה, מקלל.
אתה נוסע על אופנוע.
הלוואי. אני לא נוסע על אופנוע, אני נוסע, אני כנראה יצא או בשעה 7 בבוקר בשביל להגיע ב-8 ולא לאכול פקקים, או שאני אגיע לכנס באיחור לקראת 11. לא הגיוני, כי גם לנסוע דרך אגב ברכבת זה ייקח לי אותו זמן. שם הבעיה שלנו.
גם זה ייפטר. יש לנו היום פקקים בתל אביב, אני גר בתל אביב, ויש לי מספיק פקקים, כי בונים את התשתיות עכשיו בכל מקום, מצפון העיר ועד דרום העיר, וקשה לנו ולא נעים לנו, ואנחנו מתאפקים, כי אנחנו יודעים שבעוד 10 שנים, 8 שנים, שהכל יעבוד, יהיה תגז, ויהיה טוב. וגם עם הרכבת הקלה, ששמעתי אתמול ממישהו, ממקור ראשון, מה שנקרא, שאמר ש... יש איזושהי בעיה ברכבת הקלה שאמורה הייתה להתחיל לעבוד בראשון בנובמבר, יש בעיה קלה שכנראה טיפה זה ידחה למקסימום עד תחילת ינואר 2023, אבל גם זה כנראה טיפה ידחה. מקווה שלא, מקווה שיפתרו את הבעיה הזאת, בעיה טכנית, אבל יאללה, הלוואי, לפחות נראה רכבת נוסעת בעוד חודש, חודשיים, שלושה מקסימום בנובמבר. ברחבי גוש דן, פתח תקווה, רמת גן, בני ברק, לא בסדר הזה, תל אביב,
ריקו, ריקו, אנחנו חייבים לסיים, כי תמיד כיף לדבר איתך, ואני לא יודע, אתה צריך לבוא לפה יותר כנראה.
כן.
נסיים במשפט הידוע.
כן, ודאי, חברים, תנצל לתקופה כחגים, רוצו תוסו לקנות דירות, המחירים יעלו.
תודה ריקו, סוף שבוע נעים.
לא, שנה טובה נגיד שבוע הבא.
נכון, ביי ביי.
טוב, שבוע נעים, ביי ביי.
פרלמנט הנדלן, צהריים טובים. באולפן, עופר לוין, רועי בן חמו, מה שלומך?
ברוך השם, העניינים.
מצוין, מי זה רועי בן חמו?
או. מי זה רועי בן חמו?
קצת יותר קרב אליך את המיקרופון בבקשה.
כן,
בדיוק, שישמעו אותך מצוין.
טוב, אז אני רועי בן חמו, בן 42, נשוי פלוס 6, גר בשומרון, גדלתי בפתח תקווה, מתעסק בנדלן משנת 2011, 12 שנה כבר, יושב ראש לשכת המתווכים בראש העין וחבר הנהלת המחוז של פתח תקווה, ראש העין והשומרון.
כמה מתווכים יש בראש העין?
בראש העין אפשר לומר שפעילים סדר גודל של 60, משהו כזה.
טוב, ראש העין עיר ענקית, נהייתה עצומה, כן. נכון?
ראש העין בעצם עברה מהפכה נדלנית, אני כל הזמן מסביר את זה לאנשים, כשהתחלנו בעצם, כשהתחילה להתפתח בצורה מסיבית בשנת 2014, כשנחתם הסכם הגג בזמנו, מי שלא מכיר, הסכם גג בעצם זה הסכם שנחתם בהרבה ערים בישראל, מהדרום ועד הצפון, כאשר משמעותיות ביותר זה ערי המרכז, שאנחנו יודעים שאין מה לעשות, כמה שיפתחו את הנגב ואת הגליל, אנחנו רואים שאנשים קשה להם להתנתק, הרגע דיברת על זה עם
לא, זה, אתה יודע, זה סוג של, אני חושב, בארצות הברית, אנשים רגילים שברגע שהם סיימים את התיכון, הולכים לקולג' ורואים את ההורים שלהם פעמיים בשנה, הם עוברים נדיר יחסית, חוץ במשפחה מודרנית, בסדרה שכולם נפגשים שם כל שבוע או משהו כזה. זה לא אנחנו הישראלים.
נכון.
זה קצת שונה. לא יודע איך זה באירופה דרך אגב, אני חושב שאנו יותר דומה לנו, פלוס מינוס, אבל ברגע שאותנו, אנחנו נהיה רגילים, ואתה רואה את זה דרך אגב, יש הרבה חבר'ה, כן, צעירים, שפתאום נסו להרחבה של קיבוץ השלים. פתאום נסו לאיזשהו מצפה בצפון. פתאום החיים שלהם משתנים ומתרגלים למשהו אחר, והם עובדים דרך אגב במרכז, היום מאוד מאוד פשוט לעבוד כן. מקיבוץ השלים להגיע למרכז, זה שעה וחצי לדעתי נסיעה, כמה לך ייקח להגיע מהמרכז?
כן, אבל שוב, אתה צודק מצד אחד, הנה כמו האורח הקודם שאמר לך שהוא שאל את אשתו, ומה היא אמרה לו? ש... גם אם יהיה את כל ההתפתחות הזאת התחבורתית, בסופו של דבר, היא לא תעבור.
כן, כי לה יש אבל היום מקום עבודה, אבל אם יעבירו את המקום עבודה שלה לאזור אחר, לאזור הדרום, וריקו נניח, יש לו אפשרות לעבוד מהבית, או יומיים מהבית, או משהו כזה, וואלה, פתאום אתה מבין שאנשים במחיר של אותם דירה, דירת 4.5 חדרים, בראש העין, יכולים לקנות לעצמם צמוד קרקע, עם בריכה וגינה, באשלים. דרך אגב, חם שם כמו פה, לך שם פחות מפה.
כן, אין ספק, אבל שוב, אני אומר, עד שבאמת התשתיות, כמו שאמרת לפני, התחבורתיות, אזורי מסחר והתפתחות מסיבית, באמת משמעותית, בפריפריה, לא תהיה בצורה רצינית ומשמעותית, אני לא מאמין שבאמת תהיה את הפיזור הזה מאזור גוש דן והשפלה, ולכן חייבים, לדעתי, המדינה חייבת לעשות, חוץ מכמובן כל מה שקשור לאפשרת קרקעות וכו', והצעה שחייב לגדול, כי אנחנו בקצב גידול אוכלוסין מטורף. חוץ מהנושא הזה, חייבים לדאוג לתשתיות תחבורתיות ברמה הרבה הרבה יותר טובה, אוטובוסים, רכבות אקספרס וכו', שבאמת אנשים לא ירגישו שהם גרים בפריפריה, כי היום גם מעבר למרחק הפיזי זה עניין סטיגמטי, אני חושב. סטיגמה של אנשים שגרים בפריפריה, ובדיוק ראיתי איזה שידור שהיה נראה לי בערוץ כאן, שפרסמו בקטע בפייסבוק, שמי שמספרת שגר בבאר שבע, וכשהיא מכירה למקום העבודה, אומרים, מה? וואו, אז את רוצה להתקדם, להתקדם לאזור תל אביב, וזה, מה את עושה שם? מה יש לך שם? והיא אומרת, וואלה, יש לי שם חיים, חי כמו שצריך, מגיע למקום עבודה, שעה וחצי, גם אתם בפקקים מפתח תקווה.
אני אומר לך, אני מכיר מישהו שגר בחיפה, וחיפה, סתכל, אני כל הזמן אומר את זה בתוכניות שלנו, חיפה היא לדעתי העיר הכי טובה בארץ מבחינה תחבורתית. אתה יכול להגיע מכל מקום בחיפה, לתחנות רכבת, נגדיר את זה שם, ומשם לכל מקום בארץ, במהלכה שהרכבת עובדת. יש לך קרמלית, יש לך אוטובוסים שעושים חתך רוחב, יש לך המון המון אפשרויות. והוא נוסע כל יום, שעה, קצת פחות לפעמים, פחות או יותר, הוא נוסע לתל אביב, הוא עובד בתל אביב. והוא משלם שם שכירות של כמעט 3,000 שקל, לעומת תל אביב, אותו דבר, הוא היה משלם שם 7,000 שקלים. ויש שם חיי חברה, והכל בסדר, ובסוף אנחנו צריכים בסטיגמה הזאת, אני אסתכל, שאני פעם ליוויתי חברה, בבניין זכותי, על השלום, ממש על השלום. גר בכפר סבא, זה היה כמעט לפני 10 שנים, אמרתי, אוקיי, איך אני נוסע? הייתי נוסע בהתחלה עם הרכב, נסעתי עם הרכב, לא הייתי נוסע, סליחה. נסעתי בזמנו עם הרכב. עניין של שעה ורבע. אתה מגיע ומחפש חניה והכל טוב. ואז אמרתי יום אחד, בוא ננסה לעשות זה עם תחבורה ציבורית. מהבית שלי לכיוון תחנת רכבת לכפר סבא, אין סיכוי. כשאתה מגיע לתחנת רכבת לכפר סבא עם הרכב ואתה מחפש חניה, אין חניה, אתה חונה ב-TZMO, סליחה. ואז אמרתי, אוקיי, המרחק מהבית שלי לתחנת רכבת בכפר סבא, היא בדיוק כמו המרחק מהבית שלי לתחנת רכבת בראש העין. רבע שעה נסיעה, מוצא חניה, הכל טוב ויפה. אם אתה פספס את הרכבת, אתה מחכה 20 דקות, כי היא מגיעה רק כל 20 דקות. ואז הרכבת מראש העין לתל אביב, נסע לך את הפעם בה?
מראש העין לתל אביב?
מראש העין. כמה זמן לוקח לה לנסוע?
מזמן יצא.
היא נוסעת לאט, 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 ועד שאתה מגיע לעזריאלי עוברת כמעט שעה, 50 דקות לדעתי, 45 דקות, ואז אתה בסדר, סבבה, ואז אתה רוצה לחזור. רכבת, היא חזרה עד שעה 8, לא יודע, אולי היום זה קצת ישתפר, כל 20 דקות רכבת. אם פספסת את הרכבת של 8, הרכבת הבאה בשעה 9. מה אתה עושה עכשיו שעה? ואני אספר לך, ידידנו היקר בן סלומון, יראה אותי פעם אצלו באיזשהו תוכנית, תוכנית אירוח שהוא עשה בזמנו, והאולפנים שם היו בתל אביב. אני נסעתי עם רכבת, אשתי הורידה אותי עם רכבת, ואמרתי, אוקיי, אני חוזר. הבנתי שאני פספסתי את הרכבת, ואני צריך לחכות עכשיו שעה לרכבת, לנסוע עוד 50 דקות. צלצלתי לאשתי, אמרתי לה, מירב, תבואי לאסוף אותי מעזריאלי. כי גם כשהייתי מגיע לרכבת, הייתי צריך למצוא את הפתרון, להגיד לה לבוא לאסוף אותי מהרכבת בכפר סבא. כי... ואתה מסתכל על כל הדבר הזה, ואני חושב שם נמצא, בתחבורה, זה החוויה האישית שלי, וכמוני יש עוד אלפים, ודרך אגב, יש כאלה שנהנים מהתחבורה הציבורית, נכון. אבל זה כנראה אנשים שיותר גרים בסמיכות, או שבא להם ניסיון קורקינט לתחבורה הציבורית. ואני חושב שאתה יודע, עכשיו הוציאו מבוגרים מעל גיל 75 או 65, יכולים לנסוע חינם תחבורה ציבורית. אני רואה את אבא שנסע תחבורה ציבורית, נו. והוא לא זקן, אני אומר הוא לא זקן.
אבא שלי דווקא אוהב את זה.
אבל כי כנראה הוא גר סמוך לתחבורה ציבורית, והוא לא צריך להתחיל לחפש ולנסוע וללכת ולהחליף שבע אוטובוסים.
נכון, והיה נוסע ברכב קבוע.
כן, אבל אם היה תחבורה ציבורית, ואני אגיד לך משהו, אני חזרתי עכשיו מווינה, כל פעם אני חוזר מאירופה, ואתה רואה את ה... אתה לא צריך תחתיות. שים טראמפים כאלה. שים רכבות חשמליות, צ'יק צ'אק, הרכבה של רכבת חשמלית. אתה שם פסים, שתי וערב, בכל הערים, עם זכות קדימה לדברים האלה. בסופי שבוע, אין מה לעשות, צריכים להפעיל אותם לדעתי. על ידי נהגים נוחרים אפשר לעשות את זה, ואפשר להעיט את הפעילות שלהם, אפשר למצוא את הפתרונות שלהם, בשביל שאותו אחד שלא צריך את הרכב שלו, כן בשביל לנסוע להורים שלי צריך רכב ביום שבת לנסוע אליהם, וזה יכול לתת את המענה הזה, ואתה תראה את הפתרון הפקקים פה מאוד מאוד מהר, ואתה תראה את האנשים שלא יפחדו לנסוע ולגור בסוף העולם שמאלה, כמו שאנחנו קוראים לזה.
כן. אבל בסדר. טוב, זה באמת תלוי באופי של האנשים, ואותו המטרו אמור להיות. הייתי באיזה כנס עכשיו של 2040, שעיריית פתח תקווה עשתה. נראה מתי תצא הרכבת התחתית.
כן, זה לא בדיוק, היה לנו דרך אגב תוכנית, הרחנו כאן את אייל סנטו, שאייל סנטו הוא מומחה להתחדשות, לתחבורה עירונית, ואחת הבעיות של הרכבת התחתית, הקווים הם משולבים, הם עיליים וחיצוניים.
כן.
קו עילי לא יכול לנסוע במהירות של רכבת תחתית, כמו שאנחנו מכירים מאירופה, מארצות הברית. כן. אז הוא צריך לנסוע, אז הוא במנהרות ייסע גם כן, עדיין במהירות איטית יחסית. יש כאן הרבה,
כן, יש הרבה
זה אלה. יהיה, ועדיין.
זה חדש, בישראל זה משהו שהוא עדיין בחיתולים.
עדיין, אני חושב שזה, עוד פעם, זה עניין של חינוך, תרבותי, וכמו שכל החברים שלי, הילדים שלהם מרגילים אותם, שהם לוקחים אותם ומחזירים אותם לעבוד, לבית ספר, וחוגים, וכל הדברים האלה, אז אין סיכוי שיהיה לנסוע בתחבורה ציבורית.
נכון.
גם שהוא יהיה גדול.
פינוק.
עוד פעם, לא בא עם ביקורת על זה, אבל אני אומר, זה חלק מה... זה, אז... כן, סליחה, כן, איך חתכנו את השיחה הזאת, זה לא כיף לדבר, אבל סליחה.
כן, אז...
איך הגעת לנדלן, רואי?
או... אני בכלל למדתי כלכלה ומנהל עסקים, ולמדתי ייעוץ השקעות, ניהול תיקים, והייתי בבנקאי בעצם כמה שנים, וראיתי איזה, את כל, אתה יודע, המבצעים האלה בבנקים, לעשות פקדונות והלוואות ועניינים, ואתה אומר, בוא נה, הכנסנו עכשיו 700 אלף, מיליון, מה אתה מרוויח מזה? זכית עכשיו באיזה תחרות של כמה פקידים שיושבים, זכית בארוחת בוקר זוגית שבזמנו אתה 69.
שוברים.
כן, שוברים, אתה מבין? ואז אמרתי, הגיע הזמן שנעשה לביתי, אם אפשר לעשות את הכסף לאחרים. בוא נעשה את הכסף לעצמי.
אתה יודע מה אני אגיד, בוא, בבנק בדרך כלל זה סוג של חילוף של זהב, כי יש לך קביעות, ואתה יודע שהמשכורת תיכנס, ובשעה 2 נופלת, אלה אם כן יש לך פיצול, אבל העיפרון פחות או יותר נופל בשעה 3, עושה השלמות, ווואלה, תנאים טובים, מזכורת 13.
מזכורת 13, בזמני המזכורות היו עלובות, אני לא אשכח, זה היה 6,200. זה מה שקיבלנו. אומנם מזכורת 13, אבל עדיין זה... אין מה להשוות כמובן. בכלל זה קשור לאופי. להיות שכיר ועצמאי זה עולמות אחרים. גם ב... כשאתה יוצא לעצמאות, יש כל מיני סוגים ויש כל מיני... מהלכים שאתה עושה, לצאת מעצמאות.
אז יצאת לעצמאות, אבל למה דווקא נדלן?
האמת, לא יודע, לא יודע. אולי בגלל שאני באמת ככה מתחבר לאנשים, וראיתי שאני ככה נכנס לשיחות הרבה מעבר לתחום הבנקאי, הלקוחות שלי, אז החיבור הזה עם האנשים ועם הכסף, ויש לי אהבה גדולה לכל התחום הכלכלי. גם ליוויתי משפחות בכלכלת המשפחה, הייתי עושה להם ממש... ככה תהליך, גם דברים כאילו מעבר למקצוע.
תהליך הברעתי.
כן, תהליך הברעתי, התנדבתי קצת בפעמונים, אז זה הצלת נפשות. הרגשתי שיש כאן, זה גם משהו שהוא קשור למחירות שאני מאוד אוהב אותו. גם קישור, חיבור לאנשים, אתה שומע הרבה סיפורים על אנשים. אגב, חלקם גם סיפורים לא קלים. לא כולם מבינים שכשאנחנו מתווך, אתה צריך להיות... גם יש מחירות, גם יש שיווק, גם פסיכולוג, גם יועץ זוגיות. אתה נכנס לדברים...
כן, זה שיחות, אתה... בדיוק, אני מכיר את זה, אמנם אני בצד של המשכנתאות, אבל...
גם.
עדיין, אתה מכיר כל משפחה, אתה נכנס לקישקה.
נכון. והאמת שבין ראש העין לפתח תקווה התלבטתי, הייתי ממש כאילו, התחלתי ברימקס, התלבטתי בין פתח תקווה לראש העין, ואני זוכר שם זה היה סניף גדול, ענק בפתח תקווה, ובראשן זה היה סניף קטן מאוד, היו שלושה סוכנים, וזה הזכיין שם אמר לי, תקשיב, שם אתה תהיה אחד, אתה רק מתחיל כאן, אני קולט את הכישורים שלך, אתה תוביל כאן משרד, וראשן לפני התפתחות, זה קנה אותי. זה קנה אותי כי אני מאוד מאמין
כמה זמן אנחנו מדברים לפני כמה זמן, סליחה?
אנחנו מדברים בשנת 2011, 12 שנה בערך, כן.
11 שנה.
שהתחלנו את ה...
שאז ראש העין הייתה גבעת טל, איפשהו...
גבעת טל, נווה אפק, משכנות המוזיקה, זה היה הפרויקט החדש, משכנות המוזיקה.
כן, אני זוכר שאני נסעתי שם והכל אפר ואפר, וראו שם מספר פרויקטים.
ממש, ממש. אז בשנת 2014, אם תיכנס ליוטיוב, אתה תראה את הסרטונים שלי על הגבעות, על בין המסעיות אפר, שאני מדבר על שכונות, תכונה חדשה שהולכת להתפתח. אגב, השם של החברה שלי, פסגת הנדלן, של סוכנות התיווך, זה משם הרעיון. זה היה פסגות אפק, פסגות אפק זה היה תכנון. אמרתי, פסגות זה נשמע טוב. פסגת הנדלן, יאללה, אני הולך על זה. אז זהו, ואז שיצאתי מרימקס, פתחתי את הסוכנות, וזהו. משם הכל היסטוריה. אגב, היה תהליך מאוד גדול, ארוך של הנושא של לשכת המתווכים. אני מאוד מאמין בנושא של האיגוד, שיעבדו בסטנדרטים גבוהים, שלא כל אחד יוכל להיכנס, העיקר שיש לו תעודת זהות ודופק ועובר מבחן של, לא יודע מה, שבזמנו בכלל לא היית צריך להתכונן יותר מדי, זה ממש, עכשיו קצת הקשו את התנאים, אבל הרף כניסה הוא מאוד מאוד נמוך, אז שהלשכה קמה, בהתחלה זה קם בכמה שלבים, עכשיו סוף סוף זה עומד ויציב, לפני 3 שנים בערך משהו כזה, אז בהתחלה זה היה איגוד המתווכים, אגודת המתווכים.
משהו מתווכים.
כן, וברוך השם, נכנסנו לזה ככה חזק, והיום כיושב ראש לשכת המתווכים, אנחנו מקווים באמת להוביל איזשהו שינוי גם תודעתי בקרב הציבור, כי היום מתווך, לצערנו, לא נתפס כמו שנתפס באירופה או בארצות הברית, שזה בר סמכות.
שם זה כן, למרות שכן, אפשר לראות על באמת שינוי של בינתיים, נגדיר את זה 90 מעלות, לא 180, עדיין אפשר לראות שינוי מאוד מאוד נרחב בתפיסת המתווכים פה, והרצינות של המתווכים.
כן.
רואים פחות ופחות חפרים, אני חושב.
נכון.
יש הרבה יותר, אני חושב שכן, לזכותן של הרשתות הגדולות שנכנסו, והסטנדרטים, והצורת עבודה, מתווכים קצת יותר רציניים היום, גם מי שנכנס לתחום, והמתווכים החפרים איפשהו...
פורשים,
הם פורשים. כן, ככה, הם בשוליים. אולי ניתן איזושהי מילה טובה גם לבן סלומון, שהקים את רשת ברוקר, לאותם רשתות, לאותם סוכניות נדלן שלא מחוברות, לרשתות הגדולות שרוצות, כן, עדיין יש כוח לאיגוד כלשהו, לחברותה.
כן, אז בן סלומון באמת הקים מערך אדיר של ברוקר נדלן, ובעצם משרדים עצמאיים שהם באמת חזקים מאוד. אני בעצם הנציג הבלעדי בראש העין, ואתה רואה את האיכויות של האנשים ואת האינטראקציה, אתה לומד באמת מחבר'ה מקצוענים, כל אחד תורם את חלקו, והשיתופי פעולה, היום אתה לא חושב פעמיים כשאתה...
אני חושב שאחד הדברים שהשתנה מאוד, במיוחד ברשתות, מה שהכניסו הרשתות נדלן הגדולות, כי בואו ניקח רשת נדלן כמו שציינת קודם, לא משנה כרגע שמות, אבל יש לך שיתוף פעולה בתוך המשרד, ופתאום יש לך היום שיתופי פעולה בתוך הערים, כי בטוח יש לאותם 60 סוכני נדלן, יש קבוצת וואטסאפ משותפת, ומדברים וסוגרים עסקאות ביניהם, כלומר, הוא מוכר והוא קונה, ויש כאן היכולת למחירה, וגילו שאנחנו, ברגע שאנחנו שומרים את הקלפים לעצמנו, אנחנו רק עם עצמנו עם הקלפים, ברגע שאנחנו חושפים אותם ועוזרים אחד לשני, אז יש כאן, זה מזכיר לי בזמנו, לפני 20 שנה, אני עבדתי בתחום המחירות, ובין החברים הטובים שלי היה, החברה המתחרה, סוכנת מחירות שם, והיינו נפגשים בשטח ודואגים, היינו על אותו מדף, כל אחד יש לו את המוצר שלו, אבל האינטרס שלנו אמר, סופו של דבר שהסקשן שלנו, שהמדור שלנו יהיה איכותי, יקנו מהמוצרים, יש מספיק לכולם.
כן.
בסוף, אני תמיד יעדיף שיקנו יותר ממני, אבל אני אומר שהמוצר שלי רק ייראה טוב על המדף, ושאלה לא ייראה טוב, זה לא יעשה טוב לאף אחד, אבל ששנינו ייראה טוב, זה יעשה טוב לכולנו.
נכון.
וזה על אותו משקל, אני חושב.
תפיסה באמת שצריך להחדיר ככה. יותר שיתופי פעולה, יותר אמון בין המתווכים, לדעתי זה משהו שיתרום מאוד מאוד לענף.
כן. ואתה בזמנו התחלת מכירה של פרויקטים חדשים או יד שנייה, כי בעיקרון, ראש העין שהתפתחה היא הייתה יותר פרויקטים חדשים.
נכון. היה, האמת היה ניסיון והייתי שותף לחלק מהניסיונות להקים בזמנו קבוצות רוכשים, שבעצם באנו עם מערך שלם של הצעה לארגן קבוצת רוכשים, ולבוא לקבלן להגיד לו, תקשיב, יש לנו כאן קבוצה שלמה, בוא תיתן לנו כל מיני הטבות, בדמות, זה יכול להיות כל מיני מערכת מיזוג וחנייה נוספת, וגם אם המחיר הוא משהו מינורי, אבל מערכת מיזוג מתנה וחנייה נוספת, דברים שהם גם כן משמעותיים, וכמובן קצת מהמחיר, והיו כמה. היו כמה פרויקטים כאלה, הייתי שותף בחלקם בצורה מסוימת, של בעצם...
אבל אני מאמין שהאתגר היותר גדול היה למצוא את אותם תושבי ראש העין, שרוצים לעבור לשכונה החדשה, ולראות איך אנחנו מוכרים להם את הדירה.
נכון, אז בעצם הייתה אינטראקציה מאוד גדולה, כי בעצם מי שקנה הוא גם מחר, זה הביא המעבר המסיבי של ה... חבר'ה בשכונות הוותיקות שקנו בחדשה בעצם נאלצו למכור, ואז השוק באמת תפס נפח, ובכלל...
כן, צריך לזכור, ראש העין בכלל היא מאוד קל לנו תמיד, ראש העין, חד ועין, כזה, אתה יודע, זה גם כן סוג של סטיגמה, אבל היום אני חושב האזור הוותיק של ראש העין הוא אזור מאוד מאוד קטן.
נכון. מאוד קטן, אז אני אתן ככה סקירה קצרה כדי שיבינו את הסדרי גודל של ראש העין. ראש העין, קודם כל, אנחנו מדברים על מטרופולין תל אביב, אנחנו במעגל מאוד קרוב לתל אביב, פתח תקווה, רמת גן, בני ברק, היום זה בזמנים מסוימים גם 5 דקות ו-10 דקות נסיעה.
בזמנים מסוימים, יפה.
כן, נכון, כן. יצא לי דווקא לנסוע, אתה יודע, מראש העין לפתח תקווה, ב5 דקות, 6 דקות, על כביש מכבית, עכשיו יש את 471, שעוד פעם, הוא לא כזה כביש ותיק, הרחבה של כביש 444, מחלפים חדשים, גשר נוסף שייצא מפסגות אפק. ובעצם משנת 2014, כשהוכרז על הדבר הזה, והתחילו לעבוד בשטח, בערך 2015, תחילת האכלוסים, אנחנו מדברים על סדר גודל של 42 אלף תושבים, שעד 2025 אמורים להגיע ל-110-120 אלף תושבים, כאשר שאם תעשה חשבון פשוט, אתה מבין שהרוב המוחלט זה החברה החדשים, זה השכונות החדשות, זה מסתכם בפסגות אפק בדרום מזרח העיר, ובניצבה, שכונת נופרים, בצפון מערב העיר, שתי מגה שכונות בעצם, ואיזה חבר'ה הגיעו לשם, זה אנשי קבע, את הפרויקטים של תדער, שעשו לאנשי הקבע, גמלאי צהל וכולי, אז יש לנו מקצועות חופשיים, ואנשי קבע, אנשי צבא, וחבר'ה במצב סוציו-אקונומי גבוה יותר ממה שהיה מוכר בראש העין. אז אם הייתי מדבר איתך על ראש העין לפני 20 שנה, אני נראית, אומר, כן, אני מתאר לעצמי עוד פעם סטיגמטי, אבל זה מה שהיו אנשים אומרים לך, האיש הזקן עם הזקן שיושב מעשן נרגילה על פחית של שמן זית. אבל זה לא. היום זה לא, אתה רואה את ההתפתחות הנדלנית וזה מדהים, ואתה רואה גם שוב את התחלופה בין הוותיקה, בין הוותיקה לחדשה, ממש כמו עיר חדשה, עיר חדשה שהוקמה, וכמובן גני ילדים ובתי ספר ופארקים ירוקים וקאנטרי שנפתח וקניון, מיני קניון שנפתח בפסגות אפק בשכונת שפיר, זה נקרא מרכז שפיר, ועוד מרכזים מסחרים מאוד גדולים שאמורים להיבנות באזור בצפון מערב העיר.
ורק תחלת רכבת, מחוץ.
דיברו על זה, ויכול להיות שזה גם כן משהו שהתעכב כרגע.
לדעתי מה שקורה כרגע, מרחיבים את ראש העין לכיוון תחלת רכבת, זה יותר קל מאשר להביא את תחלת רכבת לראש העין, תחשוב על זה.
נכון. וזה בעצם, זה בעצם גרם לעליית מחירים מאוד מאוד מסיבית. אנחנו מדברים על סדר גודל של, מדברים על ממוצע בישראל, 15-16 אחוז, אבל בראש העין, משנה שעברה, אם תסתכל על עליית המחירים, אנחנו מדברים על דירה ממוצעת של 4 חדרים, של 37 אחוז, 38 אחוז, מקום
של 4 חדרים, מה המחיר שלה בראש
העין? היום, עוד פעם, כשעשו את הבדיקה הזאת, דיברו על 1,790,000, שצמח ל-2,450,000. היום אנחנו מדברים על 4 חדרים, שכבר עולה סדר גודל של 1,700,000, 1,800,000, עוד פעם, זה תלוי כמובן במפעל הטכני.
לא, אחרי הצמיחה, אתה מדבר איתי על 2,800,000.
מה אמרתי?
1,800,000, לא.
לא, 2,500,000, לא. אגב, זה קורה לי עם לקוחות, שאומרים לי, לא פספס את המיליון, ואני אומר, תקשיבו, קצב הגידול הוא כל כך חזק, שלפעמים מתפספס לי מיליון.
התחלנו את התוכנית של 1,800,000, סיימנו את המיליון.
אז 1,790,000, זה הבדיקה שעשה ערוץ 2, למשל, 1,790,000,
ו... 2,790,000?
לא, 1,700,000.
מול, כן.
כן, 2,790,000, ובחציון השני של... ברח לי.
בחצי שנה האחרונה, אוקיי.
בחצי שנה, כן, בחצי שנה של הראשונה של 2021, מול חצי השנה חצי שנה הראשונה של 2021, מול הסוף מחצית 2022, סדר גודל של 1,790,000 ל-2,450,000 בממוצע. כאשר היום אנחנו רואים, זה כיוון של 2,600,000 עד 2,800,000 ל-4 חדרים. ריבון, זה מה ששכחתי. מהריבון השני של 21 לריבון השני של 22. והקצב הגידול הוא חסר תקדים, אגב, וזה מקום שני בארץ, אגב, אחרי עוד השרון. ואנחנו רואים את זה בכל הרי המרכז, ולגבי סחירויות גם כן, אוחזים במקום שביעי, גם עלה מסדר גודל של 4,500, בריבון השני של 21, לריבון השני של 22, לסדר גודל של 5,200, דירה ממוצעת לסחירות. גם שוק הסחירות וגם שוק המחירות.
חיצור מטורף.
כן.
אנחנו נצא ל-4 דקות של שיר, 3.5 דקות של שיר, ונחזור אליכם.
שכונה בחור חדש,
קולי נעלם ליבי
ברדיו סול, פרלמנט הנדלן, בהגשת אופר לוין ודרור בוקצ'ין.
צהריים טובים, צהריים משובחים, פרלמנט הנדלן, אופר לוין באולפן, רועי בן חמו, מה קורה?
מה העניינים?
איך עברה עליך 42 דקות מתחילת התוכנית?
בסדר גמור.
נהדר. אני רציתי ככה להבין, אתה יודע, בתוך ההליך של מתווך באזור של המון המון בנייה חדשה.
כן.
שבדרך כלל בבנייה חדשה פחות נעזרים במתווך המוכרים, החברות הגדולות בדרך כלל. איך היום, איזה קשיים ואיזה דברים אתה מתמודד, כי הרבה פעמים גם יש, אתה יודע, משפרי דיור מתוך האזורים שאתה עובד בהם.
כן.
כי אני, לצורך העניין, נניח אתה עכשיו, אני עובר לקנות, אני עובר לדירה החדשה באותה השכונה, יש לי עכשיו, אני צריך למכור את הדירה שלי, אבל הדירה שלי, אני רוצה לקבל עליה את אותו סכום כסף בערך שאני קונה. אתה יודע, זה פתאום ההבדל בין החדש לישן, לפעמים הוא הבדל מינורי. הוא לא הבדל כזה גדול.
מבחינת המחיר.
כן, הרבה פעמים הוא לא כזה... אני רוצה... יותר נכון, לא, אני אגדיר את זה ככה. יש לי נניח נכס בראש העין, אני קונה נכס חדש בראש העין, אני קונה אותו בשלושה מיליון שקלים, אני רוצה על הדירה שלי, 2,700, בסדר? יותר זול. אבל עכשיו, הקונה שלי, בא ואומר, 2,700, בשביל עוד 300 אלף שקל, אני אקח עוד 300 אלף שקל משכנתא, וגם אני אקנה במגדל החדש. אני מאמין שיש, איך, בוא ספר לנו קצת מהשטח.
תראה, קודם כל, בן אדם שמחליט לשפר דיור ולעבור לפסגות אפק או לנופרים, שזה אלה השכונות המרכזיות. אגב, רוב העסקאות, הרוב המוחלט, הייתי אומר מעל 60, אפילו 70% מהעסקאות, בעצם בראש העין היום זה בפרויקטים החדשים, לוקח בחשבון שמסתם, אם הוא משתדרג בדירת 4 חדרים פה, לדירת 5 חדרים שם, אפילו דירה מקבילה, הוא יוסיף כמה מאות אלפי שקלים. זה בוודאי. צריך לזכור גם שאחד מה, בעצם האוכלוסייה שעוברת, זה לא רק משפרי דירו מתוך ראש העין, זה גם מחוץ לראש העין. אלה שבעצם אין להם את היכולת, חבר'ה מתל אביב ומרצליה ורמת גן וגבעתיים, וכולי, שאין להם את היכולת לקנות באזורים שלהם, למרות שהם ראו את ההמשך הטבעי שלהם שם, בעצם מבינים שהם לא יכולים, וזה מה שדיברנו בהתחלה, שהמטרופולין תל אביב בעצם גדל, ואז הם כן יכולים לאפשר לעצמם לעבור למקום כמו ראש העין, שכונה מתפתחת, חדשה וכולי, אבל בהפרש של 500,000, של 800,000, של מיליון, זה לא יאמן, הפרשים אדירים.
תל אביב, לדעתי, ההפרש הרבה יותר גדול.
נכון, ודאי, תל אביב, זה יכול להיות הפרשים של גם מעל 2 מיליון. נכון. אז, אז בעצם, וזה מה שנותן להם את האוויר לנשימה, ויש כאלה שחששו בהתחלה, ובאים, רואים סביבה קהילתית, את כל ההתפתחות הנדלנית, את, כל, את ההתפתחות של המסחר, של הגני...
בפרויקטים החדשים כן. התחילו כבר למכור דירות שהוכלסו לפני 10 או 8 שנים,
בכל הפרויקטים החודשים, סדר גודל של 2015-16, סיימו חלק מהפרויקטים את הבנייה שלהם, וכן.
ב-2015 כבר התחילו לעשות
שם... התחילו להתאכלס.
לא, לא, השאלה, עוד פעם. הפרויקטים שנמסרו לפני 5 שנים בערך,
כן.
5-8 שנים, האם כבר הם התחילו שם בפרויקטים האלה מכירות של נכסים, אנשים מוכרים, התחילו מכירות?
כן, יש כאלה ש... כן, בגלל שקצב הגידול היה משמעותי, גם המחירים עלו בצורה משמעותית, וגם זה היה מאוד מאוד מהיר, אז כאילו על פריסה של תקופת זמן קצרה, גידול שהוא משמעותי מאוד, אז בעצם הרבה פעמים בן אדם קנה 4 חדרים, ואומר, רגע, אני יכול... לשפר ל5 חדרים, כאילו, מהר מאוד עשו את השיפט הזה, ולפעמים בהפרשים קטנים שידרגו את איכות החיים שלהם, במעבר מ4 ל5, מ3 ל4, יש כאלה שליוויתי אגב בתהליך שלם, בפסגות אפק, זאת אומרת, הם אמרו מ3 ל4, ואנחנו מדברים על כמה זמן, על סדר גודל של 7 שנים, עברו מ3 ל4, מ4 לדירת גן או ל5, משם לפנטאוס, ויש כאלה כבר הגדילו לעשות לטיפתים.
בדרך כלל שיש לך בעל מקצוע שאתה מרוצה ממנו, בשלב הראשון אתה תמשיך אותו גם לשלב השני והשלישי.
נכון.
כמו שציינת.
זה ברור, זה חד משמעית. אני טוען שבאחד העסקאות המורכבות והגדולות שבן אדם עושה במהלך חייו, הוא חייב לעזר באיש נדלן מקצועי, מישהו מהשטח, מישהו שמכיר את המטריה על בוריה, מישהו שהוא גם בעל הבנה בעניין הפיננסי, שאם לא מבינים את זה. יש כאלה הרבה, אני מוצא שבסינון הראשוני בטלפון, אני שואל אותם כמה שאלות בסיסיות, מכמוך יודע, בנושא משכנתאות, כמה הון עצמי יש לך, כמה אתה מסתכר, כמה אישה, כמה ילדים, איפה אתם גרים היום, כאילו דירה בבעלותכם, וכמה שאלות בסיסיות, אתה מבין שהבן אדם רחוק עכשיו ב-500,000-600,000.
שנות אור, אני...
ולמה להסתובב איתו? ואני מוצא לפעמים, לצערי, מתווכים שהם לא מיומנים מספיק.
חייב לספר לך שיש לי סיפור, לא סיפור, מתווכת שמפנתה אליי לקוח, מוכרת לו איזשהו דירה מדהים, בית עם 2 יחידות דיור של 9,000 שקל הכנסה מהם, בית בכמעט 6 מיליון שקלים, והוא צריך בסך הכל 3.9 מיליון משכנתה. ואז אתה מתחיל לגלה, לבדוק את הדברים, אתה מבין? הוא לא יכול לעמוד ב-2.5. איפה הפער? לא חבל על הזמן שלך, מתווכת יקרה, שאת בזבזת. הוא לא יקנה את הדירה, כי שהוא הבין גם ש-4 מיליון שקל משכנתה יעלו לו כמעט 20,000 שקל בחודש. לא משנה, הוא לא יקנה את הדירה, אבל לא חבל על הזמן שלך שאת בזבזת.
נכון.
בלהראות לו, בלדבר איתו, בלספר לו, בלמכור לו, בלמכור לעצמך חלום שהנה עוד שניית מוכרת, במקום להתקדם ללקוח הבא.
נכון, חד משמעית, ולכן אני, אגב, זה גם בעיה של הרגולטור לדעתי. שגם זה עבודה מאוד מסיבית שהלשכה עושה מול הרגולטור. בכלל חשבו על ביטול מקצוע תיווך, ביטול האתיקה. רצו לחזור לשנות ה-90, יש את הבדיחה הזאת שבשנות ה-90, המוכר בסופר, בבוקר הוא מוכר לך את הקוטג' מהמקרר, ובערב הוא מוכר את הקוטג' ממול.
כן.
אז חד משמעית, זה מקצוע שהוא נצרך, זה מקצוע שאתה חייב להבין גם בתחום הפיננסי. אני מוצא את עצמי, בכל עסקה שאני עושה, הרבה פעמים אנחנו פותרים קבוצות משותפות, ואני בקשר ישיר עם העורך דין, עם היועץ המשכנתאות, עם הבנקים הרבה פעמים, כמובן מוצאים את המרכזי קשרים, במיוחד בשוק של התקופה האחרונה, שהיינו חייבים לעשות את המחירה ואת הקנייה במקביל, ולא כמו פעם שאכלנו לחכות חודשים. כאן היו, יש מקרה מזעזע שאני מכיר באופן אישי, מאוד עצוב, שפנה אליי מישהו שמחפש דירת 4 חדרים. אז קצת חקרתי, מה, כאילו איפה אתה גר, מה אתה, מה, אתה יש לך דירה בבעלותך וכל, הוא מספר לי שהוא מחר דירת 4 חדרים, כדי להשתדרג ל5 חדרים, אבל הוא לא קרא את השוק מספיק כמו שצריך, והיה לנו תקופה, לפני, לא הרבה זמן, לפני בערך שנה, אולי קצת פחות, שהיה לנו בעצם סדר גודל של עלייה של 200,000-300,000 שקל, דירה באותו פרויקט, קומה מעל, דירת 4 חדרים, קומה רביעית, בפרויקט של תידר על פארק, מכרנו ב2,300,000, וכעבור 2.5 חודשים, אותה דירה, קומה מעל, אפילו עם חנייה פחות, ב2,630,000. סדר גודל של, והיה לנו את זה גם בכמה שכונות, כן, אצלנו זה מחולק לתת שכונות בתוך פסגות למשל, וברגע שהוא מחר וקיבל את הזה, הוא פתאום גילה שהוא רחוק מאוד מלהשתדרג ל5 חדרים, הוא מצא את עצמו מחפש לחזור לדירת 4 חדרים, מצא את עצמו בלי דירה, מחר 4 חדרים, וקונה את אותה
עשה
דירה.
עשה סיבוב
פשוט,
שבינתיים מי שהרוויחו כספים זה בעלי המקצוע, כלומר, שלא נדבר על מי, עזוב.
זה, זה, אלה סיפורים מאוד מאוד עצובים, אגב, ב-12 שנותיי, אני יכול לומר לך שהשנה האחרונה, השנה וחצי של כל התקופת עליית מחירים, זה התקופה שהכי הרבה יצא לי להרגיע חבר'ה שממש בוכים בטלפון, ברמה הזאת, מקצב עליית המחירים, מזה שהם לא יכולים לעמוד בזה.
שמה, מצב כרגע, קטסטרופל. יודע, בדיוק שאלו אותי בפייסבוק, בשידור, מה עם הריביות, מה קורה עם השוק, גם, בסופו של דבר, גם היום, אתה לוקח שני דברים, ואתה מסתכל, דירה שעלתה במיליון שקל בערך, בשנתיים, 3 האחרונות, לא יודע, עזוב, אתה מדבר איתי על דירות של 2.7 מיליון שקל, פה בראש העין, מרבית האנשים שהם לוקחים משכנתאות של 1,700,000, תקן אותי, בלי...
כן.
1,500,000, 1,700,000, זה המשכנתה שאנשים
לוקחים. נכון, חד משמעית.
המשכנתה הזאת עלתה להם מאוד מאוד יקר, גם אם יש לו משכנתה קיימת, הוא כבר משלם הרבה יותר ברמה חודשית. לדעתי 500 שקלים ברמה חודשית, עם צמודה למדד, ועם הפריים וכל הדברים.
ועכשיו בכלל ששני שליש פריים, יש אפשרות לשני שליש פריים.
מי שלקח את זה בזמן, בדיוק גם דיברתי עם בנקאית, ואמרתי לה, כן, כן, אני, היא אומרת, כן, כל אלה שרצו לפני 1.5 שנים למחזר, והיו מבסוטים, היום אוכלים אותה, כי עדיין אולי זה יותר זול, אבל עדיין הם התרגלו לתשלום מסוים, ופתאום התשלום הזה קפץ להם בכמה מאות שקלים ברמה חודשית. ואני חושב גם היום הכסף עולה לך יותר יקר. הריביות עלו, והם ימשיכו לעלות גם. ככל הנראה הם ימשיכו לעלות הריביות, אנחנו... ארצות הברית ימשיכו לעלות, אז גם אנחנו...
זה הסיבה שגם רואים את המשקיעים. היום אתה רואה את ההצעות אפילו של הבנקים המרכזיים על פקאמים. הוא אומר מה, 2-3% אני אעשה על דירה באזור המרכז. אנחנו לא מדברים על פריפריה, שאולי שם הצועה גבוהה יותר. אבל בהתחשב בזה שהוא לוקח בחשבון, שבאמת יש כרגע איזושהי הצירה, איזשהו כיפאון, אם כי לא ירידת מחירים, אז הוא אומר, כאן הוא אומר, 2%, 2.5% זה תשואה, בזמן שכאן דיסקונט ופועלים, הוא לא יודע, כמה בנקים מציעים לך 3-4% אותו, ואם אני לא בונה על עליית המחיר הנכס, אז עדיף
לי... לא, זה אתה מדברת על משקיע, אבל אותו זוג צעיר, שהיום צריך לבוא ולקנות דירה, הוא פתאום צריך לשלם הרבה יותר כסף ברמה חודשית.
נכון.
הוא יצטרך לשלם עכשיו... שלא יספרו לכם כולם, אתם מחזרו בעוד כמה שנים, יהיו לכם כנסות בעוד כמה שנים, לא תעשו את זה בצורה נכונה. כלומר, צריכים לחשוב על הדבר הזה בכובד ראש, לא לרוץ ולהבין, ואתה יודע מה, אני... מעט מאוד טלפונים קיבלתי מלקוחות שלי, ששאלו אותי, איך, למה זה עלה, למה זה עלה? ואני אגיד לך למה, כי אני תרחשתי לכל לקוחות שלי, מה יקרה אם הפריים יעלה, ומה יקרה אם המדדים יעלו. כלומר, זה לא נוח, אבל הם ידעו שיש אפשרויות.
לא ציפו לרמה הזאת, אבל של עליית
המדד. כן, אף אחד לא ציפה לרמה הזאת, של המדדים שיגיעו ל5%, אף אחד לא ציפה לפריים שיקפוץ כל כך הרבה, אבל 2011, הפריים היה 4.75, 2009 הוא היה 2%, הפריים יכול לעלות, הפריים יכול לרדת, ודרך אגב, לא יודע אם אתה זוכר, אבל לפני 10 שנים, שאתה נכנסת למקטוע, גם שאני נכנסתי, ההכנסות היו הרבה יותר נמוכות של מרבית משקי הבית.
כן, בוודאי.
הרבה יותר נמוכות שמרבית משקי הבית, ושיחה
ש... מהפכת ההייטק ועליית המחירים.
כן, והיום אתה מדבר עם אנשים, הם לא כואב להם במשכנתה, אבל הם לא יקטינו את ההוצאות הרגילות שלהם. הם עדיין יטוסו לחול, ועדיין יחליפו את הרכב ויכנסו להתחייבויות כאלה.
נכון.
ועדיין ישבו במסעדות ויפרקו, נכון, חבר שלי רוני אומר, ארגזים של כסף, אבל המשכנתה כואבת.
נכון, זה הפינוק, אין מה לעשות, זה הדור, הדור הזה.
כן.
אז בקיצור, אז מה שאני אומר, ואגב, אם תחשוב על כמובן השקעות אלטרנטיביות הרבה יותר חכמות, אז ודאי שמשקיע שמתעסק גם ב, אתה יודע, בקרנות, בשוק ההון וכולי, הוא יחשוב, ודאי שהוא בתקופה הזאת, אם הוא לא מאמין בעליית מחירים, ודאי שהוא יוציא את הכספים שלו וישקיע ב...
כן, זה עוד פעם, זה תלוי כמה כספים יש, ואיפה אתה שם את הכסף הזה. יש כאן המון אלטרנטיבות, ובסוף, אני אומר את זה כל הזמן, עסקת נדלן שהיא להשקעה, צריכים לפתוח את האקסל, ולהבין אותה.
בוודאי.
לא... יכול להיות שיש דרך אגב עסקה שהיא לא כדאית. אבל השאלה מה הציפייה שלך בתור משקיע?
נכון.
האם לעשות סיבוב קצר, או האם לעשות אקזיט בעוד 10 שנים, או האם שזה, וואלה, נכס שיניב לך בעוד 20 שנה, שעכשיו לא יעשה שום דבר, ובעוד 20 שנה תתחיל לקבל ממנו כסף, פנסיה.
נכון, ואני חושב ששוב, אנחנו מדברים כאן הרבה על העניין הפיננסי, זה, אני חושב, must למתווך נדלן, מקצוען, ובדיוק דיברתי על זה מקודם, זה עניין של הרגולטור גם, להקשיח את התנאי כניסה לתפקיד הזה, ואחד הדברים, במקום, אתה יודע, בבחינות מדברים איתנו על נושאים משפטיים, שהם חשובים, אני במסגרת התואר שלי, ובמסגרת ההשערה העצמית, למדתי את כל מה שקשור לדיני חוזים וכולי, אבל צריך להבין בעצם שהנושא הפיננסי הוא נושא מהותי, ודווקא עליו לא נבחנים, על דברים שקשורים למקרקעין, לחוקים, לדברים שדיני חוזים שאסור לנו להתעסק עם זה, נבחנים במבחן המתווכים. כן. אבל בדברים פיננסיים, מה זה ריבית, מה זה פריים, מה זה וכולי, לא נבחנים
כי
בכלל.
כי אני אגיד לך את זה ככה, בלי להעליב אף אחד, הרבה פעמים הנושא הפיננסי יכול להפיל עסקה.
נכון.
ולצערי הרב, יש מתווכים, והיה לי שיחה עם מתווכת, מתווכת, שאני הבנתי שאם אני ממשיך את השיחה המשותפת שלה ושל הלקוח שהיא רצתה להפנות אליי, אני מבטל את העסקה. ואני עדפתי...
בגלל שמה?
בגלל היחס החזר וכל הסיכונים והדברים האלה. כלומר, אם אני אומר מילה אחת שהיא לא במקום, אני מבטל את העסקה. ואני אמרתי לאותה בחורה שמי, את מבינה שההחזר שהבנק מדבר איתך 6,500 שקל, שהלקוח בקושי מצליח להחזיר את זה תוך שנה, זה 7,500 שקל, תקבלי את ההחלטה מה שאת רוצה לעשות. הוא לא לקוח שלי, אבל אני, בגלל שאני מכבד אותך, אני לא מתערב יותר מדי. אבל את צריכה לישון עם זה בסוף בלילה.
חד משמעית, צריך לגלות אחריות, ולדעת, לא פעם יוצא לי להגיד, שמע אחי, לא מתאים. לא מתאים.
נכון.
לא, אני חייב ארבע... לא, לא מתאים. שאתה צריך שלושה... אתה לא יכול להתקדם לארבעה חדרים, תישאר בשלושה חדרים, כי זה...
זה מה יש.
כי זה מה יש. זה מה יש.
תזכיר, תזכור.
בדיוק.
רועי בן חמו, אני מאוד שמחתי לארח אותך כאן.
תודה רבה.
מי שרוצה לדבר נדלן, למכור, לרכוש, או משהו באזור הזה של אזור ראש העין וכו', פייסבוק, יוטיוב, גוגל, רועי בן חמו, ראש העין, פסגות נדל"ן. דפי
עסקי, דירות בראש העין.
כן, מגיע, יושב ביחד עם ברוקר, חלק מרשת ברוקר הקטנונת הזאת.
אני הנציג של ברוקר בראש העין, ומוזמנים לכל שאלה, בשמחה רבה.
שמחתי מאוד לארח אותך כאן.
תודה רבה, גם אני נהניתי מאוד, עופר, תודה.
בכיף. אנחנו נחזור לכם שבוע הבא, שיהיה לכולכם המשך יום טוב, שבת שלום, בריאות ואושר, תודה לשוקי ולאסנת כמובן. ביי. שמש בצחוק ובכי ובמנה